שלום וברוכים הבאים לפודקאסט עתיד הבנייה. הפודקאסט שיעניק לכם מידע מפורט על כל מה שקרה, קורה ויקרה בעולם הבנייה. טוב, איתכם היום המהנדס ניר נווה, בעלים ומנכ"ל של חברת הבנייה נווה בגדדי, חברה בסיווג ג'5, סיווג הבנייה הגבוה ביותר בישראל, בעל תואר שני במנהל עסקים ובמשפטים, ואני ניסן שטראוכלר. מה המצב, ניר?
מעולה, מה קורה ניסן?
אני בטוב, ואני מקווה שאני גם אשאר בטוב אחרי הפודקאסט הזה. אני מקווה. אתה יודע למה?
תשמע, זו שאלה, זו שאלה טובה.
כי אני קצת פוחד לשמוע את מה שיש לך להגיד היום. קצת.
טיפה. טוב, אז אתה תצטרך לחכות בסבלנות ולשמוע. Okay, כמו okay, שאתה מכיר okay. אותי, אני בדרך כלל לא עם כאלה נבואות זעם, אז אני...
נכון. אוקיי, אז אני מקווה שאני גם יהיה מעודד. אז אנחנו נדבר על פתרונות בנייה שיגנו עלינו במלחמה. אוקיי, אני אתחיל באיזה סיפור קטן, ניר. אני למדתי במכללת ספיר, אתה יודע, ליד סדרות, בין השנים 2004-2007, עוד בימים שהקסאמים היו רקטות מטומטמות שמרחפות באופן טועה ופוגעות, מנסות לפגוע באנשים. נגרתי תקופה מסוימת בסדרות, בתוך איזה בית די גדול, הייתה לפחות איזו תחושה של מוגנות, אבל אחרי זה גרתי בקיבוצים ליד סדרות, ואתה יודע, במקרה הטוב היו לנו 15 שניות של התראה בין שחר אדום, אז היה שחר אדום, לא צבע אדום, לבין הנחיתה של הרקטות. לפעמים היית שומע רקטה מתפוצצת והיית שומע את האזעקה, אתה יודע, זה ככה היה מצב מאוד מוזר, אבל הייתה הנחיה אחת מאוד ברורה של פיקוד העורף, ברגע שיש אזעקה, לכו לקיר הפנימי. למה? כי אין לך הרי זמן להגיע למקלט. אז תלך לקיר הפנימי, זה הכי טוב. ואני זוכר את זה לילה 1-2 בבוקר, תשמע, נפלו איזה 3 רקטות בקיבוץ. אני לא יודע אפילו אם זה היה כל כך קרוב, אבל זה בטח לא היה רחוק, וכל המבנה רעד, רעד, הקירות, הקיר הפנימי רעד. ואתה יודע, עם השנים אתה קורא יותר, מבין יותר, ואתה מבין שעל המקום כזה, עם רקטה נופלת, תשמע, אין סיכוי להתגונן. ואז הייתה עוד רקטה, הרקטות, הקסאמים היו קטנים. היום אנחנו מדברים על משחק בסכום אחר לגמרי, אז אנחנו יודעים שמרחב מוגן, אפילו ממד, לא בהכרח יגן מפגיעה ישירה, אבל כן מרסיסים, וגם הוא יגביר באופן משמעותי את הסיכוי לשרוד, אם באמת נפלו טילים באזור. אז על רקע המלחמה המחרידה באוקראינה, והפיכת העורף לחזית, מה שאנחנו מכירים טוב בארץ, יאללה, אנחנו נדבר קצת על מיגון בבית בלחימה, ונתחיל, אתה יודע, מאילו סוגי מיגון יש בבניין.
קודם כל, אני חייב להגיד שבמדינת ישראל, בזכות כנראה סדאם חוסיין, פלוס ההיסטוריה שלנו עוד לפני כן, חוקק חוק שנקרא חוק להתגוננות אזרחית, החוק הזה בא לשמור על האזרחים, הוא מגדיר כל מיני גופים כאלה ואחרים שלמעשה אמונים על המיגון ועל הביטחון השוטף. בעקבות מלחמת המפרץ התחילו להקים ממש חדרים מוגנים, מרחבים מוגנים בתוך דירות מגורים, ותקנו גם את החוק ולמעשה חייבו הקמה של מרחב מוגן בכל דירה חדשה. כנ"ל גם בתוספות, ואחרות לא ניכנס לניואנסים, כי זה באמת לא כל כך משנה. אחריות לבניית הממד היא אחריות, פעם זה היה בידי המדינה, לבנייה של מקלטים ודברים כאלה, כיום זה בידי היזמים ובעלי הקרקע ומזמיני העבודה למעשה, הם אלה שאחראים על הקמת הממד, הם שצריכים לשלם את כל, את כל העלות שלו. וכמו שאמרתי, בארץ, למעשה שטח הממד הוא שטח שנוסף לדירה, הוא לא מחושב במסגרת השטחים הרגילים, זה שטח שהוא נחשב כשטח שירות, הוא נוסף, הוא אוטומטי. שאלת איזה סוגים של, איזה סוגי מיגון יש היום לבניינים? כן. אז קודם כל יש בניינים שזה, אני לא יודע אם להתחיל עם זה או לא, בואו נתחיל עם הרגיל, בסדר? יש בניינים שיש בהם מקלטים, בדרך כלל תת-קרקעים או חצי תת-קרקעים, בדרך כלל ישנים מתקופת הקמת הבניין, בלי למעשה פתרונות שקשורים לאיתום נגד גזים וכדומה. הדבר, האלמנט השני שקיים זה משהו שנקרא ממד, שזה מרחב מוגן דירתי, זה מרחב מוגן שמצטרף לשטח הדירה, ולמעשה נותן את האופציות, הוא מוגן לגזים ומוגן לרסיסים, להדף. הסוג השלישי זה ממק, שזה מרחב מוגן קומתי. תראה, אצלי במשרד למשל יש ממק, בסדר? כי לא רוצים להקים לכל משרד זה. בדירות מגורים אני לא רואה את הכדאיות הכלכלית, כאילו זה לא הגיוני, כי זה לא שטח שמוכרים אותו לאף אחד, זה כאילו שטח כן. שמשקיעים, בונים אותו והוא לא נמכר, אז נראה לי זה פחות נכון. קיים כנראה בעיקר במבנה משרדים, ראיתי כמה בניינים שיש באמת ממקים, אבל די נדיר. הדבר הנוסף זה ממאמה, שזה מרחב מוגן מוסדי, שקיים למעשה בעיקר במוסדות כאלה ואחרים.
אוקיי.
חשוב לציין שהממדים בסוגים השונים שלהם, קומתיים, מוסדי וכדומה, נותנים מענה למעשה בעיקר להדף רסיסים ולגזים. כחלק מהערכות, כחלק מהחשש שהיה בתקופת מלחמת המפרץ, ללוחמה ביולוגית או כימית, קוראים לזה אבח, כאילו אטומי ביולוגי, אבל
כן.
לאטומי זה לא ממש, זה לא ייתן באמת את המענה.
מה חשוב לבדוק בממד או בחדר המיגון שציינת? כלומר, אנחנו מדברים על, נראה לי שיש כל מיני סוגי ממד, או שיש משהו שהוא טמפלט כזה של ממד. אני מניח שיש סוגים שונים של מיגון ועמידות בפני התקפות, ולגבי האפקטיביות אמרת שזה בעיקר להגן מפני עדף. האם יש גם ממדים שיכולים באמת לעצור פגיעות ישירות של, אתה יודע, טילים לא כבדים מדי?
תראה, יש מקלטים, בונקרים שיודעים לעצור כמעט את כל סוגי הטילים, עוד פעם, בתוך איזושהי מגבלה מסוימת. זה כמו חיזוק של מבנה לרעידות אדמה. יש רעידת אדמה שהוא לא מסוגל לעמוד בה. כנ"ל גם בבונקרים ובמקלטים מאוד מאוד... תשמע, פגיעה ישירה זה פגיעה ישירה. אנחנו לא חושב שיש מישהו שבאמת יכול לבנות על פגיעה ישירה של טיל סקאד או לא יודע משהו כזה. טיל סקאד זה בגודל הבניין, לא יודע, בגובה הבניין. זה לא...
כן.
זה לא משהו שזה, אבל יחד עם זאת ראינו שגם בפגיעות ישירות בבניינים, אז ממד שלא חטף את הפגיעה הישירה, הבניין חטף את הפגיעה הישירה, ועדיין הממד היה, בוא נאמר ככה, אתה פופקורן בתוך הממד בזמן הפגיעה. בסדר? כן. עפים עליך דברים ואתה עף בפנים, אבל אתה כן. בחיים.
הבנתי. אתה גם רואה, אתה רואה את השלד של הבניין הרבה מאוד פעמים, שיש את האזור המחוזק, והוא נותר, הוא נותר עומד על שלדה, כלומר הבניין עצמו יכול להיות ממש ככה, אתה יודע, בפגוע, אבל יש אזור שכאילו כמו, אתה יודע, נשאר עומד.
נכון, 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 זה בדיוק התפקיד של הדבר הזה. תראה, שאלת מה חשוב לבדוק, אתה יודע, השאלה באיזה שלב ומה זה, זאת אומרת, אם זה בשלב הביצוע עצמו של העבודה, אז כמובן שאנחנו מקפידים, הקפדה יתרה על סידור הברזל, על סידור האלמנטים השונים שחלונות, דלתות, מעברי אוויר וכל מיני כאלה, לראות שבאמת הממד הזה מוגן כמו שצריך.
יש סוגי חלונות, לא? אני זוכר שהיה...
יש סוגים של חלונות, יש סוגים של דלתות, זה תלוי בסיטואציה. אוקיי, יש ממש ספרים שלמים שפיקוד העורף הוציא לגבי ההתגוננות האזרחית, וכל מיני תקנות כאלה ואחרות שמגדירות בדיוק איזה סוג של אלמנט צריך להיות באיזה סוג של מקרה. בוא נאמר ככה. אני יכול להגיד לך שלמשל באתר נהלים שלי, אני לא זוכר אם דיברנו עליו, אבל באתר נהלים שלי יש ממש הרחבה גדולה מאוד בנושא הזה, ממש כתוב את כל הווריאציות השונות, שאנחנו עושים את הבדיקות אופטימיזציה שלנו בתוכניות, ובודקים את כל, בודקים לראות גם שהדבר הזה עובר את כל התקנות, שלא ניתקל בזה באיזשהו שלב, ובגלל זה הבקיאות שלנו גם בעניין הזה. אני חושב שהממדים הם סופר אפקטיביים, אתה יודע, אני מסתכל על מה שקורה באוקראינה, ואני אומר, בוא נה, אם היה להם ממדים, באיזה סיטואציה אחרת הם היו בכלל, במשהו אחר, יש את המבנים מיושנים, עתיקים, ושבכלל לא מתאימים לעמוד בסוג של האגרסיות שיש כיום. ואתה יודע, יש תחושת הקלה, אני יכול להגיד לך מניסיון אישי שלי, כשאני ישבתי בבית שיש בו ממד, או ישבתי בבית שאין בו ממד, התחושה האישית שלי, בלי קשר למה שקרה בזה, הייתה שונה לחלוטין. כשרצתי לתוך העמד עם המשפחה שלי וסגרתי את הדלת, הרגשתי הרבה יותר טוב. הרגשתי, אמרתי, אוקיי, מעולה, אח, כאילו, תודה לאל שיש לי לפחות את הדבר הזה. בסדר, בסיטואציה כזאת, ו...
אתה בונה את הדברים האלה, אתה מבין?
אנחנו בונים, יש לי חודשים ש... יש לי חודשים שאני עושה, שאני בונה גם 30 ו-40 עמדים בחודש. זה יכול להיות בכמויות מאוד מאוד גבוהות.
אוקיי, עכשיו תגיד, אנחנו מבינים שפגיעה ישירה זה משהו שאתה יודע...
עדיף שלא, אם אתה יכול כאילו, אם אתה יכול להימנע כאילו, אז תנסה כאילו לא.
נדבר עם הטילים. אבל בוא, אתה יודע, אני אקח איזושהי סיטואציה ש... אנשים, אתה יודע, קונים דירות על הנייר או מתאגדים יחד ואומרים, אנחנו רוצים לבנות מקלט, אולי תת-קרקעי, מבוטן, אני יודע, שאין, שגם אם נופל טיל על הבניין, אנחנו שורדים. קודם כל, האם זה קורה? אנשים מבקשים את זה, זה אחד, שתיים, האם זה בכלל אפשרי? כלומר, אפשר לייצר איזשהו... מקלט תת-קרקעי סלש בונקר כזה בתוך מבנה שיכול לייצר את ההגנה הזאת, ואני לא יודע כמה זה באמת קורה, אבל אם זה קורה, איזה עלויות יש לדבר כזה? זה מן סתם בטח יציקות על יציקות וברזלים, ובטח יצירת איזשהו בידוד חזק מאוד.
תלוי לאיזה איום אתה מדבר. יש כל מיני סוגים של איומים. כן, יכול להיות
קונבנציונלי.
אטומי. עוד פעם, תלוי בסוג של האיום. אתה יודע, הממדים שהיום יש לנו, הם מתאימים לסוג האיומים שיש היום.
כן.
בסדר? האיומים היום הם, לא יודע מה, טילים כאלה ואחרים, בואו בישראל, זה סוגים של טילים כאלה ואחרים. אני לא יודע להגיד כמה זה מתוכנן לטיילי שיות, או לרחפנים, מתפוצצים היום שזה טרנדי נורא, או לכל מיני כאלה. זאת אומרת, או לא יודע מה, לפצצות בונקר. אני לא יודע להגיד כמה זה. ברור שיש, יש בונקרים ברחבי העולם, לא נגיד פה בישראל, חס וחלילה, שיודעים לקבל כל מיני סוגים של פצצות.
כן.
בסדר, אם זה תלוי באובי הבטון, תלוי בעומק, תלוי בכל מיני אלמנטים, תלוי בכמות הפלדה. אני יכול להגיד לך שיש בונקרים שיש בפנים... שבתוך התקרות שלהם משולבים הובעים מטורפים של מטרים של פלדה. לא מטרים של בטון רק, כן? המטרים של הבטון זה בנוסף, אבל יש מטרים של פלדה. עכשיו, פצצה שנופלת, אני לא יודע להגיד לך באיזה משקל, באיזה מה היא נופ... כאילו מה היא אמורה לעשות שם, זה פחות התחום שלי, אבל אם היא תעבור את זה או לא תעבור את זה, כנראה שלא.
כן.
תלוי איזה פצצה, תלוי איזה כיוון היא פוגעת, תלוי כמה, לא יודע מה. כנראה שיש עוד כל מיני, אתה יודע, אלמנטים, אספקטים שמשפיעים על גודל הפיצוץ.
יש דרישה
אבל לפעמים? אני רוצה רגע לחזור ולהגיד, האיום למעשה קצת השתנה, ומה שקורה באוקראינה ככה מחדד את הנקודה הזאת. זאת אומרת, האיום הרקטי הוא מסוים, אבל איום של טילי שיות, שיודעים להתמקם לך לתוך החלון, זה איום אחר.
כן.
וזה לא ממש עדף. ופתאום, אני לא יודע, להגיד לך כמה מדינות יש להם טילי שיות, לא נראה לי שהרבה, אבל פתאום יש לך את הרחפנים, שאתה יכול למעשה להטיס אותם לדווחים מאוד מאוד ארוכים, הם יכולים לקחת פצצות כאלה ואחרות, והם מאוד מדויקים, זאת אומרת, יש לך פתאום הפך להיות, שלכל מיני ארגוני טרור, וכל מיני ארגונים כאלה, שיכולים להשתמש במיני טילי שיות, ביום יום שלהם, והשאלה איך אנחנו נערכים לזה, אתה יודע, אני רגע פותח סוגריים, כאילו, אם נניח עכשיו, האיראנים שולחים 5,000 רחפנים, בבת אחת, איך אנחנו מורידים את הדבר הזה? עוד פעם F-35, אז כמה כאלה יש? כמה, איך הולכים להתמודד עם הדבר הזה? וזה מכוון, כל אחד יושב לך לתוך דירה, לתוך חלון, לתוך לא יודע מה.
כן.
זאת אומרת, אנחנו באיומים אחרים, וכאן עולה השאלה, איך אנחנו נתגונן מהאיומים האלה, נכון. ומה...
נכון.
כמה עמוק נתחפר ותראה את המהירות, של הטראומה של המלחמה הקרה, איך היא חזרה לחיים שלנו בשניות.
נכון.
פתאום אנחנו מדברים על מקלטים ולהתחפר ומה, איך אנחנו זה, פתאום זה חוזר אלינו לתוך החיים ממש בזמן סופר קצר. סופר קצר. טוב, וזה מעלה את השאלה. אתה יודע, גם האיום היום, אוקראינה פתאום מראה לנו שיש פלישה. האם הממד עמיד או בכלל מתוכנן לפלישה?
לירי, לא. לירי של נשק קל או דברים כאלה, אם הוא רוצה...
לא, לי... לפלישה, לפלישה. שייכנס okay. חייל לתוך הדירה ויפתח את הדלת.
אוקיי.
Okay. ויזרוק את הרימון ויסגור. אני יודע מה?
אוקיי, okay, אוקיי.
Okay. אתה מדבר עכשיו, הדלת לא נעולה.
נו, אז הממד, האם הוא יכול לעצור...
תראה, בארצות הברית יש תופעה, יש משהו שקוראים לו פאניק רום. שיש לך חדר מוגן, זה בעיקר במיליונון העליון, בעיקר באנשים מאוד עשירים, מאוד מבוססים, מאוד, כנראה שגם מאוד מפוחדים קצת, אבל יש פאניק רום שלמעשה אתה יכול להיסגר בתוך חדר, ולא משנה מה, לא יכולים להוציא אותך, לא יכולים להשפיע לך על האוויר שאתה נושם, לא יכולים, אתה מטופל לגמרי. בסדר? אתה נעול בפנים, זה בעיקר לסיטואציות פליליות. כן? Okay. טוב, זה לא לסיטואציית מלחמה, אבל זה יכול לשמש גם כמלחמה. זה סוג של ממד, אם זה יכול להיות ש... אני לא יודע להגיד, כן? אבל יכול להיות שנניח באוקראינה, הבנייה החדשה, כאילו, אני לא יודע, שאלה מה הולך להיות עכשיו. טוב, זה עולה שאלה, מה... הרי בסופו של דבר יצטרכו לבנות את המדינה הזאת מחדש.
נכון.
יבנו אותה עם ממדים? עם מרחבים מוגנים, עם פאניקרום, איך יבנו אותה עכשיו? עם מקלטים?
השאלה סופר מעניינת.
עם זה, השאלה מי יבנה אותה גם? מי הולך לבנות אותה? האם הרוסים, תחת השלטון הרוסי וההשפעה הרוסית, הולכים לבנות אותה מחדש? ואז כנראה שלא יהיה ממדים?
נכון.
או שהאוקראינים הולכים לבנות, ואז כנראה שכן יהיה ממדים ומקלטים, ואתה יודע, אם היו נותנים בחירה עכשיו לזלנסקי ולאוקראינים, הם כנראה היו מתכננים לגמרי את הפרלמנט שלהם ואת בית הנשיא, היה תכנון אחר לחלוטין, שונה לגמרי בתכלית. אז...
אז אני חייב לשאול לך פה שאלה. אתה רואה, כאילו, אני רואה שהתשובה היא תהיה פה... אוקיי, אני לא אגיד את התשובה, אבל אתה רואה מצב שבארץ יש גם כן שינוי של תכנון, כי אם האוקראינים באמת, באמצעות המערב או בנות ברית, יבנו מחדש את המדינה, מן הסתם הם יערכו לכל מיני תרחישים שהם כבר נתקלו בהם. גם בארץ, אתה חושב שיש שינוי בנושא הזה של בנייה ממוגנת רק אם יקרה משהו? רק אם פתאום אנחנו ניכנס למצב שאנחנו צריכים לעשות פאניקרום?
אני חושב שזה...
שזה יגיע לבד.
זה מתבקש, ותודה, הרי תראה, מה ההבדל בין תראה עוד פעם, פאניקרום הוא אחר, בסדר? אנחנו מדברים על ממד, אוקיי, אנחנו לא מדברים על זה. פאניקרום הוא אחר לגמרי. בסדר, אנחנו יכולים לשבץ למעשה בתוך הממד נעילה. בסדר, נעילה של הדלת. החלון נעול כלפי חוץ. זאת אומרת, אם יש לך נניח ממד בקומת קרקע, מישהו נסה לפתוח את החלון, הוא לא יכול לפתוח את החלון מבחוץ.
כן.
אוקיי, זה חלון שהוא אטום, הוא לא, הוא נגד עדף, יש לו אובי מסוים. אני לא יודע להגיד לך אם מישהו יבוא עכשיו עם... RPG לתוך החלון הזה, זה לא, לא יודע להגיד. כנראה שזה די יחדור. יחד עם זאת, יכול להיות שבעדכון קטן יחסית, אפשר פתאום לגרום, אפשר פשוט לנעול את הדלת. שיהיה נעילה רק פנימית לדלת, ואז גורם חיצוני לא יכול למעשה להיכנס פנימה.
וכמה זה מורכב, כמה זה מורכב נגיד להוסיף, אני יודע מה, עוד באמת פלדה, עוד אובי, כדי לייצר או לעשות חלון מחומרים אחרים שהוא יכול להיות למגן יותר.
תראה, אתה יודע, אין לזה סוף. אתה צריך להחליט על איזושהי דרך מסוימת ולנסות, כי תראה, גם ככה העלות זה מאוד יקר, זה קשה לשימוש, קשה לתחזוקה. זה שאלות. אתה יודע, אני אומר כאילו, גם מה הסטנדרט, מה הסטנדרט באמת? כאילו, מה אתה אמור למגן? האם אתה ממגן פלישה? האם אתה ממגן טילי שיוט? מה אתה ממגן? אתה מבין, זו שאלה שצריך, אני לא יודע להגיד לך את התשובה, אבל אין ספק אבל שיש פה שינוי של כללי המשחק שהיו עד עכשיו. אתה יודע, גם בהיבט של בכלל מה שקורה באירופה, פלישה קרקעית,
כן.
ירי מסיבי, אני לא יודע להגיד אם חסר הבחנה או מאוד מדויק, כן, אבל...
בטח שניהם ביחד.
ירי מסיבי על אזרחים.
כן.
עוצמת ירי שהיא שונה לגמרי ממה שאנחנו מכירים בכלל.
נכון.
אתה יודע, אתה בתוך אזורי אוכלוסייה, אתה...
טוב.
זה שונה אפילו במלחמת העולם השנייה, בעוצמות.
אתה חושב שתהיה לזה השפעה שתיגמר באוקראינה, או שהיא תהיה מעבר? אני חושב שהיא תהיה, אתה יודע... מעבר, בטח במדינות שנמצאות באזור אוקראינה, גם נראה איך תסתיים המלחמה, כמו שאמרת, מי יבנה את אוקראינה אחרי זה, רוסיה או שהאוקראיני באמצעות המערב? יש פה הרבה שאלות שאלות, אבל אני חושב שזה ודאי, ואנחנו רואים כבר איך נאטו מתארגנת בצורה אחרת, אני חושב שאם יש את האפשרויות שציינת עכשיו, במידה מועטה או במידה רבה, שינויים יקרו, כלומר גם התפיסה הזאת של מיגון, כי אנחנו רואים את האזרחים נמצאים שוב, כמו שבארץ, כמו שאמרנו בהתחלה, האזרחים הופכים להיות, העורף הופך להיות חזית. כלומר, גם האדם, פלוני, אלמוני, ישראל, ישראלי, נמצא בחזית כשהוא נמצא בתוך הבית שלו. זה החזית. יש ירי ללא הבחנה על ריכוזי אוכלוסייה, אנחנו מכירים את זה, ובאמת מעניין לראות, אתה יודע, אפילו בבנייה בארץ, איך זה ישפיע על בנייה בארץ בשנים הקרובות, שאנחנו יודעים שגם זה יהיה אותה סיטואציה בישראל, בכל לחימה.
תראה, בארץ יש בעיה נוספת גם, שאנחנו כבר למודי ניסיון של המון שנים, המון שנים, מלחמת המפרץ זה 30 שנה, ועדיין לא מצאו פתרון, למשל לממדים בבניינים ישנים. יש לך אזורים שהם אזורים מופגזים באופן קבוע, אז נכון שבתקופה האחרונה היה יותר שקע, אבל עדיין, באמת בשנים אתה מסתכל על זה, אתה רואה שזה אזורים מופגזים, שלא, איך יכול להיות שזה לא ממוגן?
נכון.
אין תוכנית בכלל, אין דוקטורינאים, זה ממש כואב הלב, תדע לך, אני ממש כואב הלב, אני בכוונה קופץ חזרה לישראל, כי זה בבית שלנו, בלב שלנו.
אז מה רק התחשות עירונית? במקומות כאלה, פינוי, בינוי ותמה?
תשמע, אני חושב שזה מעל התחדשות עירונית, וזה מעל כל הדברים האלה. זה מעל. צריך קודם כל לדאוג שאנשים יהיה להם את המיגון הבסיסי. בסדר, אני חושב שממד היום, מרחב מוגן באזורים שכמו שאמרת מקודם, בסיפור שלך, אין אפילו 15 שניות. אין אפילו 15 שניות, אין פינה אחת בטוחה בבית. הממד חייב להיות, חייב להיות. טוב, אני יוצא פה בקריאה. לממשלת ישראל ולגורמים שאחראים, חייבים למגן את המבנים הישנים, חייבים למגן אותם. חדשים אנחנו בונים כבר עם ממדים, זה בסדר.
כן.
אבל את המבנים חייבים לתת לזה פתרון, לא לוותר על זה. אני חושב שזה גם ימגן, זה גם ישמור מרעידות אדמה. אתה יודע, זה בדיוק כמו הסיפור של רעידות אדמה, באיזשהו אופן. השבר הסורי-אפריקאי יושב גלמוד, בלי שום התחדשות עירונית, בלי שום תמ"א 38, או מעט מאוד, אני לא בטוח אם יש בכלל, אבל זה מעט מאוד, זה מינורי.
כן.
כולל בחיזוק של מבנים ציבוריים וכל מיני כאלה, וכנראה גם בממדים, באזורים שהם אזורי תקיפה, אין למעשה מענה בכלל.
מה אני אגיד לך?
אתה יודע, אתה יודע, גם...
לא נראה כמו...
הבנייה באירופה... אתה יודע, אני רגע חוזר לאירופה. אתה יודע, קודם כל, לי כקבלן אז ישר קפץ הפוטנציאל העסקי. אמרתי לעצמי, וואלה, בונה. בוא נלך לבנות ממדים באירופה. עכשיו זה מוצר כאילו הכי מבוקש שיש. אם אני עכשיו נוסע לגרמניה או לפולין או לא משנה, לכל מדינות אירופה שטיפה מזרחית, בוא נאמר ככה, לגרמניה או משהו כזה, כולם יחטפו את זה, כל אחד יעשה ממד עכשיו. מה, אתה רוצה להגיד לי שאם אני בא לפולין עכשיו מציע חבילות ממדים לבתים הקיימים, אתה רוצה להגיד לי שאנשים לא יחטפו את זה? יחטפו את זה בשתי ידיים. אני ברמה שלי, מהסיבות האישיות שלי, ציוניות כאלה ואחרות, לא מתכוון לבנות בשום מקום שהוא לא ישראל. אבל אין ספק שאם מישהו מתעניין בזה, הוא יכול לקחת ולהרוויח הרבה מאוד מתוך זה, כנ"ל גם מפעלים דרך אגב, זה לא בהכרח חייב להיות, אפשר פשוט לייצר את האלמנטים ולא להביא את הידע. הם יכולים, אתה יודע, אנחנו יכולים גם להפיץ ידע, יש לנו המון ניסיון ביחס לעולם.
כן. רכשנו אותו, מה שנקרא, זה. היית מאמין, אנחנו מדברים תמיד על עתיד הבנייה, היית מאמין שלפני חודש, חודש וחצי, אתה יודע, לפני כל הסיפור של הלחימה, זה היה הנושא שלנו לפודקאסט. וואלה, אני...
לא הייתי מאמין, ואני חייב להגיד לך שאנחנו עכשיו נמצאים במשבר מאוד מאוד גדול, מחירי הברזל כרגע פשוט בטירוף. כן. אני יכול להגיד לך שאני מקבל טלפונים כל יום בימים האחרונים, שהמחיר עולה בעוד 250 שקלים לטון, בעוד 280, בעוד 300, כל יום. אני שומרים לי מחירים יום אחד. אני מדבר עם ספקי ברזל שאני עובד איתם שנים, וזה אנשים יקרים, ואנחנו שומרים אחד על השני, הוא אומר לי, תקשיב, היום עד הערב תעשה העברה, אם לא, מחר המחיר אחר. יש היסטריה כללית בעולם בהקשר הזה.
ויש גם את השיפינג, יש לך את המשלוח, וגם משלוחים.
נכון, השיפינג זה תגובות הקורונה וכאלה, וחכה, אנחנו עדיין לא הגענו למחירי הסולר והנפט, שזה גם יהיה בפני עצמו עלייה עוד יותר.
ובסוף הכל מגיע לדיור. עתיד הבנייה יהיה יקר יותר. הבנייה, הדירות יהיו יקרות יותר.
זה לא עתיד הבנייה, זה הווה הבנייה. הווה הבנייה יהיה יקר יותר. אם הערכות של הממשלה היו שעליות הדיור יעלו ב-6%, אני לא חושב שזה שייך למציאות. זה יהיה יותר קרוב ל-20%, אני לא יודע כמה, אני לא יודע כמה. אבל בהיסטריה הנוכחית, זה פשוט... עכשיו, זה יכול להיות גם בלון. זה יכול להיות גם בלון. זה יכול להיות היסטריה כללית. אני יודע להגיד, למשל, רוסיה, אוקראינה ובלרוס, אחריות לפלוס מינוס 50% מייצור הברזל בעולם, ייצור, הובלה וכו'. אוקראינה, אנחנו מבינים שהיא לא בתפקוד, בלרוס ורוסיה עם סנקציות כלכליות מאוד מאוד קשות, אין סוויפט. בסדר, גם אם אתה רוצה לקנות ברזל מרוסיה, הכרטיס לא עובר.
כן.
אי אפשר לעשות להם העברה של כסף.
כן.
ועולה חשש מאוד מאוד גדול היום בקרב הספקים, האם יספיק ברזל? זאת אומרת, אם בעוד חודש, חודשיים, שלושה, הדבר הזה יימשך, יכול להיות שלא יהיה ברזל. לא, ניתקע.
אנחנו מדברים על מיגון, ואנחנו בעצם לא יודעים אפשר, אם יהיה מה למגן בקצב הזה. עזוב למגן, לבנות.
נכון. וזה עוד לפני שצריך לבנות את אוקראינה מחדש. זה גם יהיה צריכת ברזל אחרת. זאת אומרת, יצטרכו לבנות אותו.
טוב.
כרגע די משטחים, ועוד מעט יצטרכו לבנות.
כן. טוב, אמרתי לך, אני לא יודע אם אני אהיה אופטימי בסוף השיחה הזאת. אני לא. אני לא אופטימי כל כך. כלומר, אתה יודע, אני כן אופטימי בגדול, דברים יסתדרו, יתאזנו, הכל יהיה בסדר. אבל תשמע, מצב מבאס שמשפיע ודאי על החיים
שלנו. בוא נאמר ככה, אם אתה גר בישראל ויש לך ממד, אז אתה מצבך נחמד.
נכון.
אם אתה לא גר בישראל או אין לך ממד, אז המצב שלך הוא פחות טוב. כי אם כן יגיע איזשהו טיל כזה או אחר בשלב כזה או אחר, אז לא הולך איפה להיות.
אגב, בחול, אתה יודע, שאלה האחרונה אולי, בחול עכשיו, בבניינים החדשים שיבנו בפולין, באסטוניה, בפינלנד, אתה יודע, רומניה, בגרמניה, הדירות מן הסתם יעלו יותר אם יתחילו להכניס אמצעי מיגון.
חד משמעי, כן. תחשוב שיש לך, תחשוב שאתה בונה חדר, שעובי הבטון שלו הוא הרבה יותר גבוה, ותכולת הברזל שלו היא הרבה יותר גבוהה, ויש לו אלמנטים מיוחדים, והוא צריך להיות בתקינה מיוחדת ובדברים מיוחדים. חד משמעי, כן. זה עולה הרבה יותר, מה זה? זה לא אפילו מעט.
טוב, בשורה טובה למשקיעים בדירות בחול, במידה ואתה יודע, ויש להם שם קרקעות...
השאלה, תראה, השאלה, איזה ניתוח סיטואציה... או ניתוח איומים אירופה תעשה. אם היא תנתח איומים למלחמה קרה, אם היא תנתח איומים לפלישה קרקעית, לא יודע. כל מקרה הוא לגופו, הוא צריך להתגונן כל מקרה לגופו, והשאלה אם הם מגנו את הכל, אני לא יודע.
מוקדם להגיד, זה גם תהליך של איך תדע איך
מוקדם להגיד, אבל אני חייב להגיד שיש קולות על פולין, אז אתה יודע.
כן.
אי אפשר לדעת. יש ממש קולות על פולין. לפי דעתי, מה ששמעתי, שאם פולין תספק מטוסי קרב כאלה ואחרים לאוקראינה, אז יתאירו אותה כחלק מהחזית האוקראינית, והתקפו אותה, זה האיום של פוטין.
אני לא חושב שזה יגיע לשם, זאת שני, אתה יודע, מי היה מאמין שזה יקרה אוקראינה, בדיוק, שיקרה ככה באוקראינה, אי אפשר היה לדעת את זה. טוב, אנחנו בפעם הבאה אנחנו מדברים על, לא יודע, על ליצנים, על דובונים ורודים, אני אין לי מושג מה זה, אבל כאילו...
ליצנים בבנייה, עתיד הליצנים בבנייה.
עתיד הליצנים בבנייה, אולי.
זה גילי חזק. זה הפרק הכי חזק של הפודקאסטים.
כן, כן, לילדים.
למרות שיש מלא ליצנים בתחום הבנייה, אז אנחנו מסודרים לגמרי, יש מלא מה לדבר על זה.
כן, אולי עתיד המאחרים. אוקיי, טוב, ניר, תענוג. אנחנו נדבר בקרוב על נושא גם כן רלוונטי ואקטואלי אחר. עד אז, נסיים בטוב ונקווה לטוב, ובאמת לבריאות לכל ה, אתה יודע, האנשים ה... אתה יודע, שלא עשו כלום, שפשוט נמצאים שם, חפים מפשע, וסובלים מכל המצב הזה. נתפלל לזה שהם כולם יהיו בריאים ויצאו בשלום. תודה, ניר.
תודה רבה.
נשתמע. להתראות. ביי ביי. ביי.